כל חי תמיד איתי כוחה.
קירות שקופים עם הרב אברהם ברזילאי.
הרב לוין הוא איש יקר שעושה כבר שנים עם מה שנוהגים לכנות נוער מתמודד. ערב אחד, בשובו הביתה בשעת לילה מאוחרת, הבחין בחבורת נערים שישבה על מספר ספסלים בגינה הציבורית החשוכה. החבר'ה ישבו עם גיטרה והמון מצב רוח, והיו שקועים עמוק עמוק בשירת שיר לועזי עתיק, תוך שמיתרי הגיטרה מרעידים את השכונה השקטה של שעת אחר חצות. חושיו המחודדים אמרו לו שלמרות השעה המאוחרת כדאי לו לתפוס איתם שיחה קלה. הוא התקרב לעברם. הנערים שהבחינו בו מיד עצרו את נגינתם.
מה הסיפור שלך?
פנה אליו ראש החבורה.
כלום, סתם באתי לשמוע שירים, אני מאוד אוהב שירת רחוב.
הנערים לא האמינו למשמע אוזנם. הם היו בטוחים שהנה הם בא עוד נודניק להטיף להם מוסר ולבקש שיחדלו מהמוזיקה המענגת.
טוב, מה אכפת לנו? אתה יכול לשבת פה, אבל אל תפריע.
הרב לוין התיישב לידם ועשה עצמו כמתענג על המנגינות המופלאות שבקעו מגרונם הניחר. סוף כל סוף, סיימו הנערים לשיר. ואז פנה אליהם הרב לוין ואמר,
אתם שרים כל כך יפה, חבל שההורים שלי לא רשמו אותי לחוג גיטרה כשהייתי צעיר. כל כך אהבתי את זה והתחננתי לפניהם, אבל הם רצו שיעשה דברים אחרים בחיים. חבל, בטח ההורים שלכם כל הזמן מעודדים אתכם לנגן ולשיר לאומנות, נכון?
הנערים הסתכלו על האיש המוזר במבט לא ברור, ואז ענה אחד מהם.
עודדו? מה פתאום? הדבר היחיד שההורים שלי ידעו לעודד ולדרבן אותי היה ללמוד תורה ולהיות דוס.
אבל מה עם מוזיקה? לזה הם לא הטיפו?
לא, אולי להפך. כשיום אחד הגיע לביתנו אחד הדודים שלנו, חילוני, נגן גיטרה מקצוען, ביקשתי ממנו שיסביר לי קצת ויראה לי איך מנגנים. מיד ניגשה אמא שלי ואמרה לי,
אל תיגע בגיטרה, זה כלי של חילונים. אתה הרי יודע ללמוד תורה וזה הדבר הכי חשוב. אני רוצה שתלך לישיבת המתמידים בבית הכנסת.
אז עניתי לה שכבר למדתי כל היום בבית הספר וזה מספיק לי. אז אמא שלי עודדה אותי ואמרה לי,
אם אתה, ילד בן 10, יכול ללמוד 7 שעות בבית הספר, אז מה זה בשבילך עוד חצי שעה בישיבת המתמידים בבית הכנסת?
אתה מבין? כמה שלמדתי, זה לא היה מספיק לה. אם למשל הייתי מתאמץ ומוציא 100 במבחן חומש, היא הייתה אומרת,
וואו, מצוין, תראה איזה יופי. אבל אני לא מבינה למה בגמרה זה לא ככה. הרי אתה יכול, בני היקר.
אתה מבין כמה זה מעצבן?
הרב לוין עשה עצמו כלא מבין ואמר,
אני לא מבין, למה זה כל כך מעצבן? בסך הכל היא אמרה לך מילים טובות, שאתה מסוגל ושאתה יכול. הרי זה נפלא שיש מישהו שנותן בך אמון וסומך עליך, לא?
כנראה אתה לא קולט מה שמדברים איתך. אבא שלי גם היה ככה. כל הזמן הציק לו למה אני לא בא איתו לבית הכנסת בשבת. לי לא היה חשק ללכת. אני לא אהבתי את עריכות התפילה, וקריאת התורה הייתה ממש משעממת אצלנו. הגבאי לא הסכים לזרוק סוכריות, אפילו בשבת חתן. מה זה שווה? יום אחד החלטתי להשתנות והודעתי לאבא שלי חגיגית, כי מעכשיו אני מגיע לבית כנסת לתפילת שחרית בשבת. אבא שמח מאוד ובאמת החזקתי מעמד יפה מאוד, אבל אז התחיל אבא שלי, שכנראה שמע יותר מדי הרצאות בחינוך, לעודד אותי בצורה הכי מעצבנת שאפשר.
איזה יופי, איך אתה מתפלל יפה? אז למה אתה לא מגיע גם למנחה? מעכשיו אני רוצה שתבוא גם למנחה. הרי כשאתה רוצה, אתה יכול, נכון? תראה איך פעם לא היית בא לשחרית והיום אתה כן. זאת אומרת שאתה מסוגל ויכול, אז קדימה. משבת הבאה, אתה בא גם למנחה.
אתה מבין מה הוא עשה לי? כל פעם שהייתי מתאמץ להשיג איזשהו יעד כדי לרצות אותו ולשמח אותו, מה שהיה קורה זה שהדרישות שלו עלו ועלו עם כל הישג שלי. אף פעם עולם מבסוט, תמיד דרש עוד.
שתיקה מעיקה הסתררה בין כל יושבי החבורה.
בהתחלה הייתי תמים, אז עשיתי כל מה שאפשר בשביל לגרום לו סוף כל סוף להיות מרוצה ממני. למשל, הייתי לומד בלילות בתוך בית המדרש עד שעה מאוחרת של הלילה, ובחופשות בין הזמנים ישבתי ללמוד בבית הכנסת השכונתי, בזמן שאחים שלי הלכו עם אבא לים, התפללתי תפילת 18 במשך 25 דקות, מה לא עשיתי? אף פעם לא שמעתי את אבא מרוצה ודי. עד שיום אחד הרגשתי שאני עומד להתפוצץ. כמה אפשר להתקדם? פתאום הבנתי שאני רודף להשיג מטרה שלא קיימת. מין הולוגרמה שככל שמתקרבים אליה היא נעלמת ומתרחקת. הבנתי שלעולם לא יהיו מרוצים ממני, וככל שאתקרב לדגל, הדגל יברח. היה לי רע, רציתי למות.
הרב לוין מחה דמעה סוררת שהתבצרה בזווית עינו. והנער המשיך.
לילה אחד החלטתי לברוח. אחרי שכולם נרדמו, ארזתי תיק בשקט בשקט. שמתי אותו על הגב וניגשתי לדלת. רגע לפני שיצאתי, פניתי לחדר של הוריי. ראיתי אותם ישנים, שינה עמוקה. הבנתי שהמעשה שלי יצער אותם מאוד, אבל הרגשתי שאם אשאר בבית עוד יום אחד, אני אמות. דמעות הציפו את עיניי. השארתי להם מכתב על השיש במטבח. סגרתי את הדלת אחריי. והנה, אני פה.
הנער לא החזיק מעמד, וקולו נשבר. לפתע, ללא כל הודעה מוקדמת, התרפק על כתפיו של הרב לוין, תוך שכל גופו רוטט, והוא מסנן בקול קטוע.
אתה יודע מה עובר עליי? הלב שלי אכול, אתה יודע מה עשיתי להורים שלי? הרסתי להם את החיים, הרסתי לעצמי את החיים. אין לי כוח לחיות יותר.
אז מה גורם לבחורים כל כך טובים, נשמות טובות באמת, לרדת מהדרך? מה כל כך רע במחמאות שלנו כהורים? ועד כמה צריכים לנו להיות זהירים גם כשאנחנו באים לעסוק בסך הכל בלעודד את הילד? מה כל כך לא טוב בזה שאמא לא רוצה שהבן יימשך לגיטרה, כי זה כלי של חילונים? אז על כל הנושא הזה של עידוד שגוי ועל ההשלכות שלו, הערב בתוכניתנו. קירות שקופים מתחילים. שבנו עליכם, מאזינים עיקרים. בערב, כפי ששמעתם בתסקית, אנחנו נדבר על עידוד שגוי. יש מושג כזה, לא רבים מדברים עליו, והטשטוש בתחום הזה הוא נורא ואיום. אז נצא לדרך ונתחיל להסביר את הסוגיה הזו, לא לפני שנודה לעוסקים במלאכה, אורי כהן על הצד הטכני, ושלמה פולק הוא המפיק. אנחנו נצא לדרך. ישנו כלי מאוד מרכזי בחינוך, כולם מודים על זה, אף אחד לא חולק על זה, שנקרא עידוד. עידוד בשפה העברית, בלשון הקודש, זה נכון, הוא משורש המילה עוד. והוא אומר שאדם המעודד, אדם שמעודדים אותו, פירושו של דבר, אומרים לו מילים או מביעים בפניו איזושהי תחושה שגורמת לו להוסיף עוד מאמצים ועוד התקדמות באותו תחום הרלוונטי, התחום שעליו מדברים. אבל כאן ישנה טעות. אני אתן דוגמה. נניח ששלמה הוא ילד מאוד מפוזר. כמה שאמא מדברת איתו, תסדר את החדר, תעשה משהו, אין לו כוח, לא רוצה, אין לי כוח. ואמא עובדת עצות, היא באמת כבר לא יודעת מה לעשות עם שלמה, החדר שלו הפוך כל הזמן. יום אחד שלמה עשה הפתעה, סידר את החדר. אמא באה הביתה, וואו, איזה יופי, איזה הפתעה עשית לי, איזה ילד מיוחד, אתה מרימה אותו, מחבקת, מנשקת אותו, או מה שנקרא היום, בטעות, זריקות עידוד. שמעתם את המושג הזה פעם? זריקת עידוד. הילד הזה צריך לתת לו זריקות עידוד. אין דבר כזה. זו סתירה מוחלטת בין המילה זריקה לבין המילה עידוד, ואנחנו נסביר את זה תוך כדי התוכנית. עכשיו, היא אומרת, אני רוצה לעודד אותו כל כך הרבה, לייצר לו תחושה כל כך נעימה. למה? כדי שיעשה גם מחר. כדי שיסדר גם מחר. ומה קורה למחרת? באמת יוסי מסדר. ואז אמא אומרת, וואו, אתה גיבור, אתה נפלא, אתה מיוחד, איזה הפתעה עשית לי, אין כמוך בעולם. כל אמא שכך עושה תספר לכם שאחרי שבוע ימים, זה אולי מחזיק מעמד שבוע, 10 ימים, ואחר כך החדר חוזר לקדמותו. למה? מפני שסגנון העידוד הזה מעוות את תפיסת עולמו של הילד. הילד פתאום תופס שהחובה האלמנטרית לסדר את החדר שלו היא מעשה, גבורה, אילאי. זה משהו מיוחד, זה משהו יוצא דופן, כי מה אמא כל הזמן אומרת? איזו הפתעה עשית לי? הפתעה, זאת אומרת, זה לא הנורמה. אתה הילד כל כך מיוחד. זאת אומרת, אני מאוד מיוחד אם אני מסדר, אבל אם אני לא מסדר, אני רק לא מיוחד? זה לא הופך אותי לילד רע? איזה גיבור אתה, איך ריחמת על אמא, איך חשבת עליי? כמה זמן יש לבן אדם כוח להיות מיוחד? כמה? יום, יומיים, שבוע, שבועיים, די? אחר כך הוא לא מבין, למה אמא צועקת עליו שסדר את החדר? מה הבעיה? אז אני לא מיוחד, אז לא עשיתי הפתעה, אז אני לא גיבור של אמא. כבר אני ילד לא טוב? הוא לא מבין למה אמא מתוסכלת כשהוא לא מסדר את החדר. צריך להבין מהו עידוד. וכאן אני אומר משפט שאולי יכאב להרבה מאוד אנשים, אבל זו האמת. כל אמירה או הבאה של עידוד כלפי הילד, שנותן העידוד, שואף בתוך תוכו, שהילד ימשיך ויתקדם בתחום הזה, העידוד הזה נועד לכישלון מראש. איזה יופי את מתפללת. וואו. כל כך יפה את עומדת עם הסידור, אני רואה אותך מילה מילה. אבל מה היא רומזת? כל כך יודעת להתפלל, אז למה אתמול לא היה? ומה יהיה עם מחר? נכון את תמשיכי מהיום ככה? נכון זה כל כך נעים שהחדר מסודר? נכון זה כל כך כיף שמתפללים בבוקר? מה הילדה שומעת? נכון את תעשי את זה גם מחר? נכון אוהב אבויים זה לא יקרה? אבל כדרכנו, בואו לא נסתפק בהצהרות. בואו ננסה רגע לרדת לעומק ההבנה. יש מושג שאני תמיד חוזר ומדבר עליו, כי הוא עיקר מהות עצם צורת אדם, והוא כוח הבחירה. החלק הכי רגיש בנפש האדם, הוא מהותו של האדם, הוא הכוח של אני מחליט לעצמי. לכן העונש הגדול ביותר שאדם יכול לקבל זה כשמושבים אותו בבית סוהר ומלבישים אותו בגד כמו כולם, בגדי אסיר, והוא אוכל אוכל כמו כולם ויוצא מתי שכולם יוצאים וחוזר לתא שלו מתי שכולם נכנסים, והוא הופך להיות מספר, הוא כבר לא אדם. זה החלק הכי מתסכל, זו השפלה שאי אפשר להבין אותה. תשאלו אנשים שיצאו מהכלא, יספרו לכם מה הם עברו. עיקר הקושי זה לא הריחוק מהבית, זה לא הגעגועים, נכון, זה גם. עיקר הקושי זה שלילת הכבוד של האדם. אתה הופך מדוד למספר. זה קושי עצום, אי אפשר לתאר אותו. כשאתה שולל מהאדם את כוח הבחירה שלו, את הטעם האישי שלו, ואתה הופך אותו למספר, זו השפלה חריפה, זה לקחת את עצם צורת האדם ממנו. הווה אומר שצורת אדם זה התחושה שלי יש אחריות על החיים שלי. אני מחליט מתי אני קם, מה אני אוכל, כמה אני אוכל, עם מי אני מדבר, עם מי אני לא רוצה לדבר, מתי אני רוצה לעשות שיעורי בית, מתי לא, וכן הלאה. פתאום, נכון שיש לזה אגב גם השלכות לנושא המשמעת, כי לפי דבריי, אז גם משמעת היא בעצם לוקחת את הבחירה של הילד, הוא רוצה לשחק כדורגל ואנחנו לא, בוא תשב להתמשמע, בוא תשב להכין שיעורי בית. אבל זו סוגיה אחרת, אני לא אתייחס אליה כרגע, אולי ככה בכמה מילים בהמשך, אבל אני לא נכנס לזה בכוונה. צריך ללמוד את סוגיית המשמעת, להבין למה היא איננה עומדת בסתירה, לא רק שאיננה עומדת בסתירה לכוח הבחירה של הילד, אלא ההפך, אם היא מגיעה בצורה בריאה, היא בונה את כוח הבחירה. אבל לא אדבר על זה כרגע. זה לא הנושא של התוכנית. מה כן? כאשר נפש האדם מזהה שמישהו מנסה להתערב ולכפות עליה ההחלטה, האינסטינקט הראשון הוא התנגדות. זה האינסטינקט הראשון. קודם כל אני מתנגד. אני לא מוכן. אף אחד לא יחליט לי. אף אחד לא יגיד לי מה לעשות. אני לא מוכן לשמוע את זה. כאשר אנחנו מעודדים בצורה שגויה. מה הכוונה? אוי, איזה יופי, התפללת שחרית,
אז אתה יכול לבוא לבית כנסת, כל הכבוד, תשמע. נפש הילד מאוד רגישה. היא מזהה שאבא לא בא לגרום לו איזה תענוג גדול ורק לשבח אותו, ואין לאבא שום ציפיות להמשך. האוזן הרגישה של הילדים מזהה. אבא כבר רומז שהוא רוצה שנבוא גם למינכה. זאת אומרת, מישהו פה מתערב לי בהחלטות שלי. אני מעצמי קמתי לבוא להתפלל שחרית, עכשיו מישהו פה מתחיל ללחוץ להגיע גם למינכה. האינסטינקט הראשון, בפרט אצל הילדים, זה התנגדות. אצל אדם מבוגר לפעמים אתה כופה אותו לעשות משהו, אבל אם הוא מבין בשכל שזאת טובתו, הוא לפעמים שמח. יש כאלה שמנסים לעשות דיאטה, רוצים לעשות דיאטה, והוא מוכן לשלם לבן אדם, תשמע, תכפה אותי, אל תיתן לי לקנות במקולת, קח ממני את הכסף, כאילו תבטל ממני צורת אדם, קח ממני את ההחלטות, והוא מעריך אותו, הוא שמח בו. וזה אולי אצל אדם מבוגר, וגם זה לא ממש עומד בסתירה לכוח הבחירה של האיש, כי האיש בחר מראש, אני רוצה שתכפה עליי, אז גם זה בחירה שלו. אבל כאשר אנחנו מנסים לכפות על ילד, יש צורה של כפייה פרימיטיבית. שמע, אתה תעשה את זה, אתה תבוא למנחה, אתה תבוא לערבית, אתה לא רוצה לראות את זה. טוב, זו כפייה פרימיטיבית. היום לקחנו את נושא העידוד, ומה עשינו איתו? הפכנו אותו לכפייה יותר משוכללת. איזה חמודה, איך ויתרת לאחותך. כל הכל, נכון זה נעים שמבטרים? נכון זה לא נורא שוויתרת לה על המשחק? נכון זה היה היום יותר טוב? מה הילדה שומעת? נכון את הולכת לעשות זה גם מחר? נכון מהיום ועלה כשלא תוותרי אני אחס עליך פי שתיים? זה מה שהילדה שומעת. האוזן החדה מזהה, מישהו הולך להתערב לי בבחירה? אוטומטית לא רוצה. אז מהו עידוד נכון? את זה נשמע מיד מיד לאחר הפרסומות. בבקשה.
עכשיו איתכם, קירות שקופים, עם הרב אברהם ברזילאי. נותרו קרקעות אחרונות לפני אפשרה להשקעה בפרדס חנה. אל תפספס את ההזדמנות הנדירה להשקעה בטוחה ורווחית בנדלן. כוכבית 5751. מלכה השקעות. הקרקע אינה זמינה לבנייה מיידית.
לגעת בנפש, ספרו של הרב אייל אונגר, להבין את נבחי הנפש, להאיר את הכוחות העמוקים, לגעת בנפש, להשיג בחנויות הספרים.
לשון הרע לא מדבר אליי. ג'יפ ניסן יוקרתי בשווי 200,000 שקלים, אוהו מדבר אליי. ניסן אקסטרל יוקרתי ועוד המון מתנות ענק בשווי מאות אלפי שקלים ממתינים במיוחד עבורך במוקד ההצטרפות למחירה הסינית הענקית מלבשטו. הפעם אני לא מפסיד. 0722-75-70-70 0722-75-70-70.
מה זו יציאה בשבילך?
להתרענן, להתפנק.
אנטריקוט, מסעדת הבשרים הידועה מתרעננת עם עיצוב חדשני, תפריד משובח וחוויית בשרים מפנקת בשירות אישי כיד המלך. אנטריקוט, כי בשרים אוכלים רק אצל המומחים. המרפא אחת, סנטר הר חוצבים ירושלים, 02-5717-002. אנטריקוט. את, האישה החרדית שניחן בנועם הליכות וביכולות ללמוד וללמד, התשדיר הזה מיועד עבורך. הידברות מזמינה אותך לקורס ייחודי ביותר, הכשרת מדריכת קלות, גם זיכוי הרבים וגם להתפרנס בכבוד. 22 מפגשים מקצועיים שיוסיפו לך ידע הלכתי ויקנו לך כלים מעשיים לבניית בית נאמן בישראל. ימים אחרונים להרשמה. הבטיחי מקומך, 073-222-1300, 073-222-1300.
שלום, כאן חיים ולדר, בתקליטור הבא של חבורת תרי"ג.
מה זה? חצופים מחוצפים, הם יורים עלינו!
להתקופף! הם יורים עלינו חוצים!
אוי לא, איזה פחד, מה נעשה עכשיו?
חבורת תרי"ג!
עכשיו בחנויות!
לימויים חייגו!
0722-79-6666.
האיכות של עינית, המגוון של עינית, המומחים של עינית, והתשלום על חשבון קופת החולים, רק בעינית. הסדרים עם קופות החולים על מגוון ענק של משקפי יוקרה.
עינית, עינית, רואים בעין מקצועית.
עד גיל 18, פרטים בסניפים, כפוף לתקנון.
נותרו שלושה ימים אחרונים להנגר העודפים של מחסני חשמל, לדוגמה, שעון חכם ב-49 שקלים, מייבש כביסה זנוסי ב-590, שואב דייסון ב-880, מיחם לשבת ב-99 שקלים, קומקום נירוסה ב-29 שקלים, ובנוסף, חיסול עודפי מלאי ארצי, ורדינון ונאמן, עד 70% הנחה. הנגר העודפים של מחסני חשמל, במתחם אלקטרה ראשון לציון מערב, רק עד יום שישי בצהריים.
הזמינו את המיני בר המתקדם נועם אחד וקבלו מכונת קפה איטלקית במתנה. חייגו עכשיו כוכבית 8510. בקרו אותנו באולם התצוגה הראשי, אפיקים פתרונות צינון מים, גבעת שאול 40 ירושלים.
רוצה פאה נוחה, קלה, נושמת? פאה חלקה, גלית, מטולטלת ומעוצבת? סייל ענק בפאות רמי! גוזרת מחירי הפאות בחצי. לחבוש וללכת. ז'בוטינסקי 12 בני ברק, 03-73-11-620.
אגוד שבס, שבת שכולה עונג והתעלות, במלון ציפורי בכנרת. הרצאות מרתקות עם הרב מאיר שוורץ. תפילות השבת על ידי בעל התפילה הנודע, הרב אלעזר שוורץ. אווירה מרוממת, זיץ חסידי וסעודות כיד המלך. שבת פרשת לך לך. שבס קמפ, במלון ציפורי בכנרת. להזמנות 050-418-1130. 050-418-1130. או ב-053-623-6199. 053-623-6199.
חדש ובלעדי באדרן, הדרן מקסימום, שמירה כפולה, גם במכשיר וגם בסים במחיר השקה. סמסונג גלקסי און 5 ב-499 שקלים בלבד. כוכבית 3230, בחשות בית דין צדק בני ברק לצורכי פרנסה. כוכבית 3230.
באירועים יש כאלה שהכי חשוב להם התפריט, שיהיה הכי איכותי. יש כאלה שהכי חשוב להם זה המיקום של האולם, שיהיה מרכזי. ויש כאלה שהכי חשוב להם שהאולם יהיה רק שלהם לאותו ערב. ואם כל הסיבות חשובות לכם, נאות ירושלים, לכבד את הרגעים החשובים לכם.
יום הולדת 10 לגרג. ביום חמישי, ט' בחשוון, 18 באוקטובר, אתם מוזמנים לחגוג איתנו עם תפריט משובח של פסטות, נודל, סלטים מיוחדים ב-10 שקלים בלבד. קפה גרג, סינמה סיטי בראשון לציון, כשר למהדרין בהשגחת בדץ בית יוסף.
עכשיו איתכם קירות שקופים עם הרב אברהם ברזילאי.
שבנו עליכם, מאזינים יקרים, והערב הנושא שלנו הוא עידוד שגוי. זה מושג אולי חדש קצת לאוזן, אבל זה מושג שהרבה הרבה נופלים בו וחייבים להבין אותו. אני מתנצל שהיום לא נוכל להעלות מאזינים לקו הטלפון, מפני שהצטברו לנו הרבה מאוד שאלות שהגיעו בכתב גם מתוכניות קודמות, ואני מתכוון בלי נדר גם בתוכנית הזו, גם בתוכנית הבאה, לא לאפשר להעלות מאזינים, אלא אנחנו לפחות נשלם את החוב הזה של שאלות שהצטברו לנו, גם דרך האתר, גם באתר אתגרים בחינוך, וגם מה שהגיע לנו בפקס, ואף פעם לא הצלחנו להגיע לזה במשך התוכניות שלנו. ובכן, העידוד השגוי הוא כל עידוד שיש בו מגמתיות לדחוף את הילד טיפה קדימה. אני רוצה שתמשיך יותר, אני רוצה שתעשה עוד. נכון פללת אתמול כל כך יפה? נכון הרגשת עם זה מאוד נעים? אפילו שאנחנו לא ממשיכים, אז תעשה גם מחר. הילד מבין שזה מה שאנחנו דורשים, והוא דוחה את זה בשתי ידיים, וזה עידוד שבמקום לעודד ולהוסיף עוד, הוא גורע ומעייף את ההתנהגות של הילד. מה אם כן ההגדרה הנכונה של עידוד? וכאן אני נותן הגדרה. עידוד נכון פירושו יצירת אווירה של אהדה בחלל הנפש של הילד. אני חוזר. יצירת תחושה של אהדה בחלל הנפש של הילד. דבר אומר, אני מסתכל עליך כאדם חיובי. כאדם שההתנהגות שלו מוצאת חן בעיניי. שהוא טוב, שכיף להיות איתו. לכן, כדי שהילד יפנים את האווירה הזו, שהוא טוב, כי הרי מה זה נותן לנו? מה הכוח שבאמת מקדם את האדם בחיים? מה הכוח המרכזי שגורם לאדם להתקדם מעצמו? אני מדגיש, כי זה עיקר החינוך, נכון? הרי מהו החינוך? אם ילד מתנהג 100% רק כשאני בסביבה, וכשאני יצאתי שבוע לחול, הוא הופך את כל השכונה, לא עשיתי כלום, נכון? זה לא עובד ככה. מהו חינוך אמיתי? שההנהגות שאני הנהגתי בבית נהפכו להיות חלק מהאני הפנימי של הילד. זה הרצון שלו. הוא רוצה לקום בזמן לתפילה. הוא רוצה להתפלל 18 טוב. הוא רוצה לעשות חסד. זה כבר הרצון שלו. נכון? זה מוסכם על כולנו. זוהי הצלחה חינוכית. נכון? ברור. איך גורמים לאדם להתקדם מעצמו? התשובה היא שהמנוע היחיד שיש לנו להתקדם בחיים זו תחושה של הנאה וסיפוק מעצם המעשה. כיף לי, אני נהנה, אני מתקדם. כל אחד יודע שאם הייתה לו פעם אחת תפילה טובה, תפילה מהלב, שהוא הרגיש קרבת אלוקים לי טוב, היו לו כמה דמעות, הוא לא רצה שה-18 הזה ייגמר. לתפילה הבאה הוא מגיע עם חשק. ככל שתרבנה הפעמים שתהיה לו תפילה בקרבת השם, כך כל המושג תפילה יהפוך בעיניו למשהו נעים, טוב, יהיה לו חשק, יש לו רצון, הוא יתחיל להתקדם. התפקיד שלנו כהורים בחלק הזה של העידוד זה לייצר לילד תחושה טבעית שאנחנו בלשון העם מבסוטים מהמעשים שלו. טוב לי עם ההתנהגות שלו. נעים לי עם ההתנהגות שלו. אני שמח בהתנהגות שלו. איך עושים את זה? על ידי מילים פשוטות, קצרות, טבעיות מאוד, כאילו חלק פשוט מהחיים, אבל הן צריכות להופיע הרבה פעמים ביום. זאת אומרת, נניח במקביל לדוגמה שנתנו מקודם, דוד או שלמה צריך לסדר את החדר שלו. אם אני אגיד לו, וואו, אתה מיוחד, כל הכבוד, זה מה שאמרתי לכם שיש, אי אפשר להגיד זריקת עידוד, זה לא נכון, עידוד לא בא בזריקה, ההפך. הוא צריך לבוא בטפטפת, לאט לאט, באופן הכי טבעי, להתמזג בנפש הילד באופן הכי טבעי בעולם. איך זה הולך? נניח שיום אחד הוא סידר את החדר, אני נכנס לחדר שלו, וואו, לא יודע, נעים היום בחדר שלך, כיף, זהו, ואני יוצא החוצה. בצהריים כשהוא חוזר מהתלמוד תורה אני אומר לו, תשמע, היום נכנסתי להוציא איזה ספר מהחדר שלך, שמע, היה לי נעים, פה הנה, יפה. בערב תפיחה על השכם, שלמה, אתה הולך לישון, מתכנעים לך לישון בחדר מסודר, כל הכבוד. הרבה פעמים ביום, משפטים קצרים, פשוטים, אני מדמה את זה, תדמיינו שיש לכם איזה תרסיס מבשם, מבשם אוויר. אם לוקחים מישהו ומנערים מול הפרצוף שלו בקבוק של מבשם אוויר, ומשמיעים את הארוך הזה מול הפרצוף שלו עד שנגמר הבקבוק, הוא ייהנה מהריח? הוא ידחה אותך בשתי ידיים, מה אתה עושה לי? אבל אם אני אקח מהתרסיס ואפזר מעט בחלל החדר, קצת בבוקר, קצת בצהריים, קצת בערב, כל פעם אני אגוון, פעם ריח כזה, פעם ריח אחר, וואו, זה נעים. אני אגמור בקבוקים, אבל לא בדקה. לא בזריקה אחת, בטפטפת. זה בדיוק עובד כך. כשאתה בא לילד עם זריקת עידוד, כל הכבוד, איזה יופי, מה אתה מיוחד, מה, תשמע. אתה הופך אותו למיוחד, אולי זה נעים לו, כי זה באמת מים קרים על נפש היפה, בזמן הוא לא קיבל מילה טובה. אבל זה יחזיק מעמד שבוע, ואחר כך הוא יגיד, די, אני נחלק, תזרוק את זה, זה מזיק לי. לעומת זאת, אם אנחנו נפזר עידוד בחלל הבית או בחלל הנפש של הילד, כל פעם קצת, וכל פעם ריח שונה, לא כל פעם את אותם מילים, וואו, איזה יופי סידרת את החדר, בצהריים, וואו, איזה יופי סידרת את החדר, לא, זה משעמם. למצוא מילים מקוריות, ככל שהמילים לא נדושות ומקוריות, כך הן יותר משכנעות באמינות שלהם. תראו לכם ששני חברים נפגשים ברחוב, מדברים, שימו את השיחה, מה המשפט המקובל שאחד אומר לשני? טוב, להתראות, נדבר, נדבר. מי שלא מתכנן לדבר עם החבר אומר לו להתראות, נדבר. אתה יודע שאתה לא תדבר. וכשאתה אומר להתראות, אתה לא באמת מתכוון שאתה רוצה לראות אותו עוד פעם. נכון? זה סלנג, להתראות. תראו לכם שאחד אומר לחברו בסיום השיחה, במקום להגיד לו להתראות או נדבר, הוא אומר לו, היה לי כל כך נעים לשוחח איתך. אני מחכה להזדמנות הבאה שאני אראה את פניך. יהיה לי נעים להחליף איתך כמה מילים. נכון זה אמיתי? נכון זה נשמע אחרת? למרות שזה בדיוק התחליף למילים להתראות, נדבר. אני אשמח לראות את פניך. זה במקום להתראות, נכון? יהיה לי נעים להחליף איתך כמה מילים. נכון זה במקום המילים, במקום המילה, נדבר? נכון זה עולם אחר? כך צריך להודד. כל פעם מבשם אוויר בריח אחר. כל פעם בצורה שונה. כל פעם לחדש, לרענן. אבל לא באופן אירועי, לעשות מזה עסק גדול. לא נכון, זה מהוות את תפיסת עולם הילד ש... זה מהוות את תפיסת העולם של הילד. למה? מפני שהילד מבין שמשהו אצלו מאוד מיוחד בזה שהוא סידר את החדר, או בזה שהוא שפך את הזבל, שם אותו בפח, אז הוא, וואו, איזה יופי, עזרת לי בזכותך, בית נקי, כל הכבוד. כמה זמן יש לי? יש לילד כוח להיות בכזה כל הכבוד מיוחד. די, עזבו אותי. רק לא רוצה להיות מיוחד, כבר אני לא בסדר, כבר צועקים עליי. את זה צריך לזכור. עידוד, ומכאן אנחנו נלמד שהמושג המופרך והמוטעה וה... סליחה לביטוי, כמעט מטופש, שנקרא זריקת עידוד, הוא איננו נכון. כי המילה זריקה משדרת כאילו, איזה טיפול מסיבי, איזה משהו, מכניסים, מחדירים, וואו. פתאום מתחולל שינוי. אין אגדה כזו. שינויים בנפש לא מתחוללים ברגע. הם מתחוללים רק לתהליך לאורך זמן. אומרים, אוי, הילד הזה שלו בעיות, בוא ניקח אותו לטיפול רגשי. אין דבר כזה טיפול רגשי. טיפול... מה המשמעות של המילה טיפול? עושים איזה טיפול, נכון? עושים טיפול ברכב, טיפול במכונת כביסה, איזה טיפול חירורגי, מוציאים את הקוץ מהעצם. עושים טיפול, סוגרים, נגמר. עושים לו טיפול ברכב, סגרנו את הברגים, חיסינו מכסה מנוע, נגמר, סע לשלום. את זה אין, אין מושג כזה. טיפול רגשי. רגש הוא דבר שקונים אותו לאורך זמן. הוא מצטבר, הוא צריך להתפרס על כמה חודשים עד שנוצר רגש. אז איך יכול להיות טיפול, משהו נקודתי, עכשווי, מצד שני זה יהיה מאוד רגשי. אני מציע טיפול רגשי של 3/4 שעה, מוכנים לקחת? מה אתה יכול להשפיע על נפש ב3/4 שעה? כלום. אתה יכול להדריך הורים איך להשפיע בבית לאורך זמן. אין דבר כזה. אנחנו נצא להפסקת פרסומות אחרונה, מיד אחרי נשוב להמשך השאלות שלכם, בבקשה.
עכשיו איתכם, קירות שקופים, עם הרב אברהם ברזילאי.
ביטוח משכנתה בבנק וביטוח משכנתה ב-AIG זה בדיוק אותו הביטוח, רק שהבנק לוקח בממוצע 40% עמלה. נו, כמה מפתיע. עברו בטלפון אחד ל-AIG, ביטוח המשכנתה הזול בישראל. תבדקו אותנו.
1-800-400-400-AIG
כפוף לתנאי החברה.
אפיקים והמים צלולים מעל כל מה שיש, כוכבית 2026.
בקרו אותנו באולם התצוגה הראשי, אפיקים פתרונות סינון מים, גבעת שאול 40 ירושלים.
קוקייה? לא, קובייה. ועכשיו, מבצע חורף, במרפאת השיניים של דוקטור מלמן בירושלים. קוביות לאישור שיניים רק ב-6,000 שקלים. התקשרו עכשיו לדוקטור מלמן, 02-540-5757. דוקטור מלמן, תתחילו לחייך.
לאלמנות רבות אין אפשרות לחתן את ילדיהן. חסדי נעמי חיתנו במהלך השנה החולפת למעלה מ-120 יתומים. עזרו לנו גם בחתונות הבאות. מתקשרים עכשיו לחסדי נעמי ותורמים מנות לחתונת יתומים. כוכבית 4945, כוכבית 4945. תזכו למצוות.
אגוד שבס, שבת שכולה עונג והתעלות, במלון ציפורי בכנרת. הרצאות מרתקות עם הרב מאיר שוורץ. תפילות השבת על ידי בעל התפילה הנודע, הרב אלעזר שוורץ. אווירה מרוממת, זיץ חסידי וסעודות כיד המלך. שבת פרשת לך לך. שבס קמפ,
במלון ציפורי בכנרת. להזמנות 050-418-1130 050-418-1130 או ב-053-623-6199 053-623-6199.
תשים, תשים.
מה לשים? איפה?
מה? עוד לא שמעת על השים השמור של הדרן?
חדש ובלעדי בהדרן. הדרן מקסימום. שמירה כפולה. גם במכשיר וגם בשים. ולמצטרפים עכשיו מחירי השקה מדהימים. לדוגמה, סמסונג גלקסי און 5 ב-499 שקלים בלבד. כן, שמעתם נכון. מקסימום שמירה במינימום מחיר. מתקשרים עכשיו, כוכבית 3230. בחשרות בית דין צדק בני ברק לצורכי פרנסה. פשוט עובד. אדרן, כוכבית 3230.
מחפשים יוקרה? קונקורד. מחפשים תפריט משובח שהאורחים לא יפסיקו לדבר עליו? קונקורד. מחפשים קינוחים מעשי ידי קונדיטור הבית? קונקורד. קונקורד. משכן האירועים של גוש דן, עם כל המעלות לאירוע מושלם. בחשרות הרב לנדו, ועכשיו חדש. תפריט חלבי בקונקורד בוטיק לאירועים עד 150 איש. 03-677-6600 קונקורד, משכן האירועים של גוש דן.
דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים, גם בהרדמה מלאה. 03-570-7575.
עכשיו איתכם, קירות שקופים, עם הרב אברהם ברזילאי.
שבנו עליכם, מאזינים עיקרים, התוכנית קירות שקופים. אמרנו שבתוכנית הזו אנחנו לא ניתן, לא נאפשר העלאת מאזינים בגלל שהצטברו לנו שאלות בכתב, ואנחנו נרצה להמשיך עם השאלות שלכם. אז נעבור לעוד שאלה שהגיעה בכתב. יש לי בן בכור, כמעט בן 14, סליחה, בן 14, כמעט חצי שנה ללא מסגרת. מה ניתן לעשות? טוב, כמובן שהשאלה היא שאלה מאוד כללית, אז ככה, נספר לכם שבאתגרים בחינוך, יש לנו מחלקה שמטפלת בנושא הזה של התאמה לישיבות או סידור מקומות לתלמידים, אבל משהו מיוחד אצלנו שלא מדובר בסידור טכני. הבחור בלי ישיבה, בוא נמצא לו משהו, לא. אנחנו עושים טיפול יסודי, פוגשים את הבחור, מדברים איתו, מתרשמים מה צריך להתאים לו, ויש לנו את האנשים שלנו שמתמחים בתחום הזה שיכולים בעצם לעזור לאותו בחור בדיוק להתאים לו את הישיבה שהוא צריך, וזה משתנה כמובן מאחד לאחד. לכן מה שאני ממליץ לך זה להתקשר אלינו לאתגרים בחינוך ל-0583-222-7005 או למספר האישי שלי, שאני בלי נדר אתן אותו בסוף התוכנית, ניתן להתקשר כל ערב בין 10 ל-12 בלילה, אולי לא נתחיל את זה לסוף התוכנית, ניתן אותו עכשיו, מספר הטלפון האישי שלי 058-405-2000. ולהמשך השאלות שלכם. בינינו בין ה-11 לומד בתלמוד תורה שכונתי. זה כמה שנים שנראית בעיה לימודית. הקושי מתבטא בהבנת הנלמד וביכולת הניתוח של החומר. ילד בין 11 הוא בכיתה ו' מן הסתם. לקח בעבר את הלין בשל חשש לבעיות קשב וריכוז. הטיפול התרופתי לא הועיל, ורק במרכאות הם כותבים לי כאן, קיבה לנו, קיבה, מלשון לחבות, קיבה לנו את הילד. לאחר התייעצות נוספת עם נוירולוגית בחירה, הוחלט להפסיק את הטיפול. מאחר שמדובר לטענתה בבעיה דידקטית ולא נוירולוגית. טוב, אני רואה שהמכתב הזה הוא ארוך, מתארת את הקושי וכו'. אני מדלג טיפ-טיפה לסוף. הילד מרגיש שהוא לא מצליח להבין כמעט שום דבר, לא בלימודי משנה וכל שכן שלא בלימודי גמרא. הדבר גורם לו לתסכול. יואר כי רק בשנה האחרונה מצליח להבין ולחזור על סיפורים שקורה. האם הרב מכיר תופעה כזו? נודה על קבלת עצה או הכוונה, מה ניתן לעשות? אז טוב, פה מדובר על ילד בכיתה ו'. נכון שלפעמים בעיה לימודית נובעת מבעיה של קשב. זה נכון, אי אפשר להכחיש את זה. אבל לא בכמויות שאנחנו שומעים עליהם חדשים לבקרים, בטח לא בכמויות האלו. ולכן צריך לדעת שכדי להבחין בעיה של קשב וריכוז, רצוי ללכת לשני מומחים, לא שהוציאו תעודה, אלא באמת שבדקנו אחרים שהם מומלצים, שאנחנו יודעים שהם באמת מאבחינים מהלב, ויש להם את היכולת, ואולי את ההבנה לפחות לתפוס האם יש כאן בעיה או לא. ללכת לשניים בנפרד, בלי לספר לזה שהיית אצל ההוא, ובלי לספר להוא מה הראשון אמר. לקחת שתי חוות דעת נפרדות, אם שניהן מצביעות על הבעיה באופן ברור, אז זה יהיה פשע שלא לתת לילד רטלין. כי כמו שאתה מבין, שאם הילד אומר, אבא, אני רעב, כואבת לי הבטן, או אבא, אני... או אבא, אני צריך... כואב לי הראש, אתה נותן לו כדור, זה אותו הדבר כאן. אם הילד יש לו בעיה של קשב, והכדור הזה יכול לעזור לו, זה יהיה פשע לא לתת. מה קורה מבחינה רפואית? כל אחד יתייעץ עם הרופא, אני אינני רופא. אני לא מבין במערכות הגוף האם זה יכול להזיק או לא. הניסיון מראה שגם אם זה יכול להזיק מעט, אני שוב פעם אומר, זה הכל עניין של חוות דעת רפואית, כל אחד יבדוק לעצמו. אבל גם אם אומרים שנניח שזה מזיק מעט, צריך לחשוב תועלת מול נזק. אז הילד שלנו יהיה בריא בגופו 100%, לא 99, 100%, כי הוא לא לקח רטלין. מה יהיה עם הנפש שלו? מה יהיה עם זה שהוא חווה כל הזמן כישלונות, וגורר אחריו צעקות וביקורות, והוא כל הזמן חווה רק כישלון ותעודות לא טובות, והוא ירוד חברתית, וכל החיים שלו הולכים. אז אולי היה עדיף שהבריאות תהיה לא 100%, 99%, כי זה אולי טיפה פוגע במשהו, אבל מצד שני הילד יתחיל להתרכז, לחוות הצלחות, לחיות את החיים באמת. צריך לחשוב מה עדיף על מה. נעבור לעוד שאלה. שלום הרב, בני בן כמעט 11, אני רואה שכולם היום בני 11, מקסים, חכם, בוגר ורגיש, לומד בתלמוד תורה ויודע את המשמעות של גניבה. אך לא פעם אני תופסת אותו על חם, מחטט בתיקים שלנו, או בקופת צדקה, מחפש ולוקח כסף ושטרות. בסוגריים היא כותבת שהוא מבזבז את הכל בו ביום על אוכל וממתקים, וזה לא דבר שחסר לו. למרות עזרות, איומים ואנשים, הוא לא מפסיק. טוב, יש פה דוגמאות יותר מדי ספציפיות, אני לא רוצה להעלות אותה ממש בשידור. מבחינה חומרית יש לו הכל, מקבל חום ואהבה מאיתנו. יש לציין שבכסף הוא קונה ממתקים ומביא לכיתה. כי אחד הילדים בכיתה סיפר שהוא תמיד מביא ממתקים. האם יכול להיות שזה מה שמחזק לו את הדימוי העצמי? הוא לא מוכן לדבר איתי על הנושא, הוא ממש מתעצבן כשאני מעלה את הנושא. עם האביב, עוד פחות. מזהיר אותי שלא אספר לו, אני ממש מוטרדת, מה ניתן לעשות? הוא גם משקר בלי למצמץ. תודה רבה. טוב, התופעה הזו לא כל כך, נקרא לזה נדירה. תופעה מאוד מצויה, וזה לא אומר שאם היא מצויה, אז יש לה גורם אחד ידוע. צריך באמת לדון בכל מקרה לגופו. את כותבת פה שאין לו חסר. אני יכול לומר לך מהניסיון שלנו, שהרבה פעמים אנחנו בטוחים שלילד אין חסר, אבל האמת האמיתית היא שהילד מנקודת המבט שלו מרגיש שהוא מקופח. אני אתן דוגמה. נניח ששלחת את הילד, זה יותר מצוי אצל בנות, שלחת את הבת שלך לבית ספר, בני ברקי, טוב, נחמד, ויש שם הרבה בנות מבתים עמידים, או הרבה מאוד בנות מבתים שמנסים להראות שהם עמידים. אבל את מבחינתך הולכת, קונה לילה שלך ציול לתחילת שנה, קונה אפרונות במחיר רגיל, ילקוט טוב, איכותי, אבל לא איזה משהו מודרני, אין איזה שרשראות וסרוכים מיוחדים ויפים ושהביאו אותם מחול מכל מיני מקומות על הילקוט, אין איזה עטיפות יוצאות דופן, אתה יודע, פחות או יותר, תיק רגיל, מסודר, נעים. והאימא אומרת, אני נותנת לילדה הכל, אני לא מחסירה ממנה כלום. קונה לה דברים איכותיים, טובים, מסדרת אותה. אבל הילדה כל הזמן מרגישה שחסר לה. היא מקופחת. למה? כי נניח ש-80% מהחברות בכיתה הספציפית הזו הם ממעמד כלכלי מאוד גבוה. ושם הכל הולך מיוחד ונוצץ, וזאת אימא שלה הביאה להתיק מאמריקה, וזו מבלגיה, אז נכון שאת מבחינתך לא מחסירה כלום לילדה, אבל ילדה כזו גדלה בתחושה של קיפוח. מה צריך לעשות עכשיו, לרוץ ולקנות לה? התשובה המפתיעה, כן. התשובה יותר מפתיעה, לשקול טוב טוב באיזה חברה אני מכניסה את הבת שלי, כי את לא יכולה לשלוח אותה לחברה של ה-high society ולתת לה את ה-low society. אי אפשר. אם אנחנו שולחים את הילדים בחברה כזו, נניח, מאוד מודרנית ומאוד חדשנית ומאוד יוקרתית, ואנחנו רוצים לחנך אותה להסתפקות במועט, זה לא ממש הולך ביחד. וזה יהיה עוול לעשות את זה. לכן יכול להיות בית שבו ההורים משוכנעים שהם מעניקים ב-100%, והילד גדל בבית הזה ומרגיש שהוא מקופח מאוד מאוד מאוד. ותחושה של קיפוח היא תחושה שמסכנת, כן, מסכנת את הנפש של הילד. זה ממש ממש לא בריא. אז מה שצריך לעשות זה כן לדאוג שהילד מנקודת מבטו, אפשר לעשות זה על ידי שינוי חינוכי, שזה הכי רצוי, ואם לא אז על ידי שינוי טכני, אבל שהילד מבחינתו ירגיש טוב עם עצמו, ירגיש שהוא לא מקופח. אני אתן לו דוגמה אם לא הייתי מספיק ברור. יש בית שבו אמא נותנת ממתקים, נותנים ממתקים, אבל המנטליות מאוד ממוספרת. פותחים קופסה של סוכריות, אתה אחד, אתה אחד, אתה אחד, אתה אחד. אחר כך הילד מבקש עוד, אין בעיה, כך עוד אחד, עוד אחד, עוד אחד, אבל זה ממוספר, זה מדוד. יכול להיות שבשורה התחתונה את נותנת הרבה הרבה יותר ממתקים מהשכנה ממול. לשכנה ממול יש מעט ממתקים, אבל כשהיא נותנת, היא מוציאה הרימה כזו, זורקת על השולחן, אפשר לקחת, קחו, תהנו, תקחו. יש תחושה, מנטליות של שפע. יכול להיות שהילדים שם מקבלים פחות מבחינה מספרית, אבל הם מרגישים שיש להם שפע, הכל בסדר. ישנם בתים עשירים, מאוד מאוד עשירים, אבל האבא שם מאוד קפדן. למה יצאת בלי לחבות האור מהחדר? למה אתה כל כך הרבה זמן מבזבז מים במקלחת? למה אתה, כמה אתה יכול לדבר בטלפון? למה אתה לא הוצאת את המתן מהשקע בזמן? למה זה צריך להתבזבז? יכול להיות שבסופו של דבר הוא קונה לילדים שלו הרבה יותר מכשירים, והוא משקיע בהם הרבה יותר מבחינה כספית, אבל המנטליות היא מנטליות של קמצנות. הילד מרגיש אני מקופח, אף על פי שהחבר שלו גדל בבית מאוד דל, מאוד פשוט, אבל המנטליות היא מנטליות של שפע. אם הילד יצא ולא קיבל את החדר, כן, לא קיבל את האור בחדר, כן, יש ערך חינוכי להגיד לו, בני היקר, אתה עכשיו לא משתמש בחדר, הקירות הם דוממים, הם לא צריכים את האור. אני רוצה שתחבא, כי אני רוצה שתלמד להיות ילד מסודר, תהיה מאורגן במעשים שלך, זה בסדר. אבל לא, תחבא, למה אתה צריך לבזבז חשמל? למה זה מיותר? למה המזגן דולק? אפשר להגיד, יצאת מהבית בני, המזגן נשאר דלוק, אני רוצה שתהיה אדם מסודר, תחבא לפני שאתה יוצא. אז גם כאן יכול להיות, אני לא אומר, יכול להיות שבאמת לא חסר לו, יכול להיות שהוא לא מרגיש מקופח, אבל אם הוא, את אומרת שזה ממוקד רק בנושא הזה של תאווה לממתקים, אז אם הוא גונב, מן הסתם, אני לא יכול להגיד את זה בוודאות, אבל מן הסתם, זו תחושה של חסר. אז אף על פי שאת מרגישה שאת נותנת המון, תבדקי מה המנטליות, מה האווירה שאת משרה בבית. הרבה פעמים, זו התשובה לסוגיה הזאת. נראה אם נספיק עוד שאלה אחת שהגיעה אלינו בכתב. שלום הרב, יש לי ילד בגיל 8 בחור. איך אני יכולה לגרום לו ללכת להתפלל בבית הכנסת בשבת בשמחה? בערב שבת הוא הולך בשמחה, אבל בבוקר ממש קשה לו. הוא מעדיף להתפלל בבית. אני לא רוצה חס ושלום לגרום לו לא לאהוב את התפילה. איך אני עושה את זה בצורה הטובה ביותר מבלי לגרום לו לסנוע חס ושלום? ובכן, התשובה לעניות דעתי ניתנה במלואה בתוכנית הזו. כשהילד מגיע לתפילה, חשוב מאוד שאבא שלידו ייתן תחושה נעימה, לא תחושה של אני עוקב אחריך, פללת, לא התפללת, איפה אתה אוחז בסידור. תחושה נעימה, ליטוף על הלכי, לא ליטוף מעצבן. יש הורים כזה שמלטפים בלכי, הילד מתעצבן, מה שאתה יודע שעושה לו נחת, זה תפיחה על השכם, זה נגיעה קלה, לא יודע מה שעושה לו נעים. אחרי זה כשבאים הביתה, במילים קטנות ופשוטות, אבל הרבה פעמים. נגיד לי, אמא, כאילו אני לא שם לב אפילו שיוסי הקטן מקשיב. אמא, את יודעת איך יוסי התפלל, נהניתי. באמת, אני אומר לך, נהניתי. לדבר מה זה עשה לי, לא מה הילד, כמו שהזכרנו. אחרי זה ביום שלישי, כבר בשבת בבוקר הוא התפלל איתך. ואז ביום שלישי, אתה אומר לו, אתה יודע, בני היקר, היום היה לי יום כל כך קשה. זה בעבודה או בכולל, לא משנה, והראש כולל זעף בי או הבוס בעבודה, לא היה לי נעים. ישבתי ככה באיזה פינה ועצמתי את העיניים, ופתאום עלתה לי איזה תמונה מול העיניים. ראיתי אותך מתפלל בשבת, איך החזקת את הסידור יפה, ואיזה תחושה נעימה זה עשה לי. קמתי וזה נתן לי כוחות להמשיך את היום. תדע לך, אתה נתת לי כוחות להמשיך. אני מודה לך. התחושה הזו שילד מקבל סיפוק, הנאה, היא תחושה שמזניקה אותו קדימה, אבל הרווח הגדול הוא לא בגלל שאני מתערב לו בבחירה, אלא בגלל שהוא מרגיש טוב, והוא בוחר, והוא רוצה להתקדם. אז אם את שואלת איך הדרך לקדם את הבן שלך בתפילה, זו הדרך. זהו, מאזינים יקרים, התוכנית שלנו מגיעה לסיומה, אנחנו מתנצלים שלא אלינו מאזינים היום לשידור, יכול להיות שגם בתוכנית הבאה כך נעשה, נשלים קצת פערים מהשאלות שמגיעות אלינו בכתב. תוך כדי התוכנית שלנו, בתוכנית הבאה גם כן, תוכלו לשלוח דרך האתר, אם נספיק, נקריא גם את השאלות החדשות. נודה לעוסקים במלאכה, לאורי כהן, לשלמה פולק, תודה רבה לבצלאל כהן, לאבי רוזן. מספר הטלפון האישי שלי להתייעצות כל ערב בין 10-12 בלילה, 058-405-2000. לילה טוב, מאזינים יקרים, והמשך האזנה עריבה.
כל חי תמיד איתי, כל חי.